טוב, אנחנו בעזרת השם היום מתחילים את הנושא של ספיחים. אז מה זה ספיחים? ספיחים זה דברים שגדלו מעצמם. זאת אומרת, לא מישהו זרע אותם בכוונה, אלא דברים שגדלו מעצמם מתוך שנת שמיטה, מותר או אסור. השאלה עכשיו, ופה צריך להבין מה בכלל הדיון. אז קודם כל, זה מתחיל מזה שיש מחלוקת תנאים, מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, האם זה אסור מהתורה או לא אסור מהתורה. רבי עקיבא דורש מפשט הפסוקים שהתורה בעצמה אוסרת את מה שגדל בשנת שמיטה מעצמו. התורה אומרת, הצפיח קצירך לא תקצור, מכאן סמכו חכמים על הספיחים שיהיו אסורים בשביעית. כאילו, מתי שהתורה אמרה עצמה, אמרה, הצפיח קצירך לא תקצור. מה התורה רוצה להגיד בזה? לפי רבי עקיבא הכוונה, שהתורה אוסרת לקצור ולאכול את מה שצומח מעצמו. וגם אחר כך, בהמשך הפסוקים כתוב שמה, שכאשר יש גם יובל וגם שמיטה, אז עם ישראל יגיד, וכי תאמרו בשנה השביעית, מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מה הפשט של הפסוק? מה זה לא נאסוף את תבואתנו? לא נזרע, אנחנו מבינים, אסור לזרוע, זה פשוט. אבל מה זה לא נאסוף את תבואתנו? לכאורה מותר לאסוף, למה אסור לאסוף? אומר רבי עקיבא, מכאן צמחו חכמים על הספיחים שיהיו אסורים בשביעית. עכשיו, למרות שמי חכמים, הכוונה, מכאן למדו חכמים מהפסוקים את האיסור של הספיחים. לעומת זאת, חכמים אומרים, אין ספיחים אסורים מדברי תורה, אלא מדברי סופרים. חכמים חולקים עליו בהבנה של הפשט, מיד אסביר איך הם מסבירים פשט הפסוק. אבל לפי רבי עקיבא, התורה בעצמה אוסרת לאכול את מה שגדל מעצמו. עכשיו, לכאורה לפי רבי עקיבא, איך אפשר להבין מה זה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, אם אתה אומר שאסור? ברור שהתורה, ברור שיש הבדל מה התורה אוסרת. כלומר, יש דברים שהתורה מתירה שבת הארץ לכם לאוכלה, ויש דברים שהתורה אוסרת מדין ספיחים. וכל לפי רבי עקיבא. צריך לומר שלפי רבי עקיבא, כנראה מה שקשור בקצירה ובזריעה, זה התורה אוסרת גם אם גדל מעצמו. מה שלא קשור בקצירה וזריעה, זה כנראה התורה אומרת שבת הארץ לכם לא אוכלה. אבל כל זה שאת רבי עקיבא. כביכול, עכשיו תכף נכון, זה לא כל כך, זה לא משנה לנו לכאורה להלכה. כי חכמים אומרים שהספיחים זה לא אסור מהתורה, אלא אסור רק מדרבנן. וכל מה שכתוב, הן לא נזרע ולא נאסוף, הכוונה היא כזאת. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לזרוע, אז מן התבואה החדשה לא תהיה לנו. ומה שאנחנו אוספים, אנחנו צריכים אחר כך לבאר אותו בשעת הביאור. שם, הנושא של הביאור נלמד לפני עצמו. אז לא נאסוף, הכוונה לא נשאיר את זה אצלנו לתמיד. זאת הכוונה לא נאסוף. לא שלא נאסוף את זה בכלל. מותר לך לקטוף מהתורה את מה שגדל בשדה, רק אל תעצור אותו אצלך בבית, תצטרך בסדר מתישהו להפקיר אותו, לבאר אותו, כמו שמודד שנימד בדיני ביאור. לפי זה, התורה לא אסרה מעולם את מה שגדל מעצמו. אבל, גם חכמים מודים, שעל כל פנים מדרבנן אסור, שמדרבנן אסור לאכול את מה שגדל מעצמו. אתם תכתם
גם פסוק הראשון? ספיח קציחה?
לא, זה לא מדין, לא מדין תורה, זה גם לא ספיח קציחה. עכשיו, את הפסוק ההוא, ספיח קצירה לא תקצור, אז שם כבר כשלמדנו דיני איסור קצירה, הסברנו שאיסור קצירה הוא לקצור כדרך בעלים. זאת הכוונה לא תקצור. לא שלא תקצור בכלל. לא תקצור באופן שאתה מתייחס אל הטיבול כאילו אתה הבעלים. שאתה קוצר את כל השדה, אתה מעמיד ערימה, כאשר אתה עושה באופן הזה, זה מה שאסור. עכשיו, הפשט הפשוט הוא שבאמת הספיחים כפשוטו אסורים, כלומר מה שגדל אסור באכילה. רש"י לא מסביר, רש"י מסביר שזה אסור רק אחרי הביאור, אבל שיטת יחיד, רוב הראשונים מקבלים את זה שהכוונה שלפי חכמים זה אסור מדרבנן באכילה מיד, איך שזה צומח זה מיד אסור, צריך להסביר את הפרטים בזה. עכשיו יש פה עוד מחלוקות תנאים, כל מיני סוגיות קצת מורכבות וחילופי גרסאות, מה אסור, ספיחים כאלה, ספיחי קרוב, זה, בסופו של דבר, אנחנו נגיד רק את השורה התחתונה שיוצאת מכל העניין. שורה התחתונה, בעצם כל הספיחים אסורים, כמו חכמים שחולקים על רבי עקיבא, אמנם רק מדרבנן, לא מדאורייתא, וזה, זאת פסל, נקרא לשון הרמב״ם. הרמב״ם אומר ככה, כל שתוציא הארץ בשנה השביעית, בין מזרע שנפל מקודם שביעית, ובין מהעיקרים שנקצרו מקודם וחזרו ועשו, שניהם נקראו ספיח, בין מן העשבים והירקות שעלו מאליהן ואין להם זרע, הכל מותר לאוכלו מן התורה, שנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. ואחר כך הוא מדברי סופרים, שיהיו כל הספיחים אסורים באכילה. זה רק זרת חכמים. אולי נעיר רק שהאגרה בשנות אליהו, הוא רוצה לפסוק כרבי עקיבא, שהספיחים אסורים מהתורה, שיטת יחיד, גם אגרה חולק פה על כל הראשונים, מצלו, מה זה חולק? חולק על הרמב״ם, לא מצאנו שמישהו שמתווכח עם הרמב״ם בפסיקה. אז זו שיטה חדשה לפסוק כרבי עקיבא, לא ניכנס לזה, אבל ההלכה פשוט בוודאי כמו הרמב״ם, שעשו רק מדרבנן. עכשיו צריך לשאול למה זה אסור. האמת היא גם היה צריך להבין למה לפי רבי עקיבא זה אסור מהתורה. אבל כמו שזה לא להלכה, אז זו שאלה, נשאיר את זה בצד. עכשיו צריך לשאול, אתה אומר שמדרבנן אסור לאכול. למה אסור לאכול מדרבנן? אז הרמב״ם מסביר לנו את הטעם, ועל פי הטעם הזה גם אפשר להבין כל מיני דברים שהם יוצאי דופן. ברמב״ם כתוב ככה, ולמה גזרו עליהם מפני עוברי עבירה, שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות וזרעוני גינה בתוך שדה ובסתר, כשיצמח יאכל מהם ויאמר ספיחינה. לפיכך אסרו כל הספיחים הצומחים השביעית. כלומר, הסיבה היא חשש לרמאות, לאנשים שהם עוברי עבירה, שהם ילכו ויזרעו בשמיטה ויגדלו כל מיני צמחים, יגידו כן, כתבתי את זה, זה גדל מעצמו. עכשיו, אתה לא יודע איך אתה יכול לדעת אם גדל מעצמו שזה הוא זרע, אתה לא יכול לדעת. לכן, חכמים אמרו, אנחנו עושים גזרה, אוסרים עליכם לאכול את כל הדברים הללו. עכשיו, שימו לב מה?
זה ברמב"ם?
פרק ד' הלכה ב'. כל מה שאומר עכשיו זה פרק ד' תחילת, כל ההתחלה של פרק ד'. עכשיו, שימו לב, זה גזרה מאוד מאוד משמעותית, הגזרה הזאת, זה גזרה שהופכת את העולם במידה מסוימת. כי אם אתם חושבים שכל מישהו הוא קצת טבעוני וקצת רוצה ירקות, חכמים באו וקשו לו את החיים, אתה לא יכול לאכול שום ירק בשמיטה. למה? כי זה הכל נקרא ספיחים. מה הפתרון שאני יכול לעשות? אין לך פתרון. כי ירקות הם גם לא גדלים, זאת אומרת ירקות, אם אתה לא משוטל אותם, אז אין לך, אתה לא יכול לעצור אותם מלפני כן, זה מתקלקל. גם אם זה היה אפשר לעצור, אז זה לא היה חשד של החשוד של החשודים. זאת אומרת, זה ברור שחכמים, הנושא הזה של החשש לעבירה או לרמאות, שאנשים יבואו לעבור עבירה, זה שיקול יותר משמעותי מאשר שיקולים של אי נוחות, או אפילו הייתי אומר גם של ההתחשבות בגידול הארץ. אז מה באמת הפתרון שחכמים רצו? או שלא תאכל ירקות בשמיטה, או תסמוך על חוץ לארץ. תסמוך על, או שתקנה מגויים, לא יודע מה. וצריך לשים לב לזה, אני אומר את זה, מהיר את זה בסוגיים, בכל מה שדיברנו עם קשר לאוצר הארץ, הנושא הזה של יבול חול, בפשטות פה בספיחים, זה ממש היה המבוסס על יבול חול. עכשיו, בהתחלה היה תקופה שאסור היה להביא בכלל ירק מחוץ לארץ, ומילה למעלה של טומאת ארץ העמים, שהוא מביא את זה עם הגוש האדמה, אחר כך החכמים התירו את האיסור הזה, על כל פנים, אז בתקופה שהיה אסור להביא מחול, אז לא היה שום ירקות, לא שמה שצמח, לא מה שמחול, לא היה ירקות, פשוט לא היה ירקות. אני לא יודע אם ידעו את המשמעות הבריאותית של ירקות, אולי אם ידעו וזה לא צריך, אני לא יודע, זו שאלה קשה היום, איך אפשר לגזור שכל העולם לא יאכל סלט ירקות כל שנת שמיטה. אבל זה מה שהיה. באמת, בגלל שזה היה איסור קצת כבד, אז... אז למשל היה כלל שלא מעברים שנת שמיטה בגלל שזה יותר מדי, אתה מעריך יותר מדי את הזמן של האיסורים שאין לך מה לאכול, כי תבואה שלך אתה יכול לקחת ממה שצמח שנה שעברה, אתה יכול לעשות במחסנים, לירקות אתה צריך עכשיו, אין לך משהו, אין לך פתרונות אחרים. אז כדי שלא להכביד יותר מדי, אז לא היו מעברים שמיטה בתחילה כשלא הביאו ירק מחול. אחרי שהביאו ירק מחול ואמרו שמותר להביא ירק מחול, אז כבר אמרו, בסדר, אפשר לעבר שנת שמיטה, כי אפשר להסתדר עם ירק מחול. כלומר שברור שהיה תקופות שקנו מגויים וחכמים, כאילו אפילו הייתי אומר, כפו את זה עליהם. ברגע שהם עשו איסור של ספיחים, הם אילצו אותנו להשתמש בדברים אחרים.
אבל זה לא רק באמצע השנה.
מה?
זה לא רק באמצע השנה.
תכף נדבר על זה, מתי זה יוצא. תלוי במחלוקות. עכשיו, היות, וזה, עכשיו, הטעם של הגזרה, אמרנו שהוא קשור לעוברי עבירה, אז יש לזה כמה השלכות מעשיות של יוצאי דופן. דבר אחד נמצא מפורש קודם כל בירושלמי, מפנסכת בבא בתרא, כי זה יכול לא במקום שהיינו מצפים, שבשם רבי ינאי, שכל הספיחים אסורים, חוץ מן העולים בשדה בור, ובשדה ניר, ובשדה קרם, ובשדה זרע. זאת אומרת, יש מקומות מסוימים שחכמים לא גזרו על מה שגדל שם בשנת שמיטה. למה? מה ההיגיון? אז הרמב״ם מסביר, הוא מעתיק את ההלכה הזאת, ומסביר בכל דבר, הירושלמי בעצמו מסביר, אני אקרא את זה רק בלשון הרמב״ם. מפני מה לא גזרו עליהם, למה? מכיוון שאומר הרמב״ם, לפי שאין אדם זורע מקומות, כלומר, הרי מה כל החשד מעוברי עבירה? שיבוא איזה מישהו ויזרע ויגיד, לא זרעתי בשמיטה, זה גדל מעצמו. יש מקומות שהאדם לא יעשה דבר כזה, לא סביר שאדם יעבור עבירה ויזרע שם, מקומות האלה. שדה בור, אין אדם נפנה לשם, כלומר זה שדה שלא רגילים לזרוע אותה, אז אף אחד לא הולך לזרוע שדה שהיא בורה, שהיא לא מתאימה לזריעה. שדה ניר, שחרשו אותה בשנה שישית, אז אם הוא יזרע אותה הוא יקלקל אותה, אדם רוצה בתיקונה, ואם הוא יזרע אותה הוא יקלקל אותה לשנה שהוא מכין אותה חרושה. שדה קרם, אם יגדל לו שם ירקות, זה יהיה פקילי הקרם. אז מישהו יתפוס אותו, פתאום רואים לו ירקות בקרם. הלו, זה כל הקרם שלך אסור באכילה. הוא יגיע בסוף לנזק. בשדה זרע, הספיחים מפסידים אותה. כלומר, שדה שעבורים לזרוע שם סוג מסוים, והוא זורע שם, נגיד, שדה של תבועה, והוא זורע שם משהו אחר, אז הוא גורם להפסד לשדה שלו, לא משתלם לו לחתוך. וגם תבן של שמיטה, גם תבן של שביעית, לא גם כן לא גזרו, כיוון, זאת אומרת, זה לא מצוי שאנשים זורעים את זה. אז זה שכל הדברים האלה, יש בהם כולה. עכשיו נוסיף, שיש כולה מאוד מעניינת, שרצו ללמוד, על פי שהחזוני שלמד, מהדין הזה של שדה בור. כל הדברים האלה כביכול לא כל כך מעשיים, אנחנו לא, אין לנו כל כך, כביכול לא מצוי לנו דברים כאלה שיגדלו בשדה בור. אבל יש לזה הלכה מאוד מעשית. זה קשור למה שנקרא מחזורי גידול. יש בחקלאות שלפעמים, זאת אומרת, יש שטח מסוים ששנה אחת זורעים אותו, ושנה אחת לא זורעים אותו. יכול להיות גם שזורעים אותו, נגיד, בחורף, אחד שזורעים אותו רק בקיץ. כי לא, זאת אומרת, לפי, תלוי מה אתה רוצה לגדל, מה מתאים וכו', לפי זה מחליטים כל חלקה את הייעוד שלה. עכשיו, אם לפי הסדר הנורמלי של הגידולים, השדה הזאת הייתה אמורה להיות בורה, לפחות בחורף נגיד, כי תכננת לזרוע שם רק בקיץ, וכל החורף תכננת להשאיר אותה ריקה, אילו, אם לא הייתה שמיטה, זה מה שהיית עושה. היית משאיר אותה בורה, והיית זרוע רק בקיץ. אז עכשיו היות, והיא בעצם, אומר החזוני, שגם זה נקרא שדה בור, כיוון שלפי התוכנית המקורית שלך, תכננת לא לזרוע אותה באותה שנה, לפחות לא בחורף, זה עכשיו נקרא שדה בור. ואז אתה יכול לעשות כאילו הערמה, ולזרוע אותה פתאום בכוונה, בשישית סמוך לשמיטה. עכשיו בסוף אני כן זורע אותה. לא, אבל תכננתי שלא לזרוע אותה. זאת אומרת, לפי אילו לא הייתה שמיטה, לא הייתי זורע אותה. עכשיו, למה אני זורע אותה? כי אני רוצה, יש לי שמיטה, ועכשיו השמיטה מאלצת אותי לשנות את התוכנית המקורית. זה נקרא שדה בור. כי באמת היא הייתה אמורה להיות שדה בור. זה כולה עצומה, כולה מופלגת אפילו. הוא זורע אותה בסוף שישית. היא ממש לא שדה בור בשנה השמיטה, כי היא כולה מלאה זרעים. אבל היא מתוכננת להיות שדה בור. זאת אומרת, החזון איש, אז לא גזרו על זה. מצדה שהייתה אמורה להיות שדה בור, הרמים לא גזרו שאדם יעבור עבירה. כי אדם לא יקלקל לעצמו. אם לפי מחזורי הגידול, הוא היה צריך להשאיר את השדה הזאת בורה, והוא לא היה אמור לזרוע בה, אז גם העובר עבירה, לא יקלקל לעצמו לזרוע אותה. עכשיו, מה קורה בסוף? לא, עובר עבירה לא כמקלקל, אבל החקלאים מקלקלים כביכול לעצמם, כי הם זורים את זה בסוף שישי. אני רואה שלא אכפת להם מהקלקול, אז אולי גם העובר עבירה. לא, עובר עבירה לא היה משנה את הסדר הנורמלי של החקלאות שלו רק בשביל לעבור עבירה. עכשיו, החקלאי עושה זה כי הוא מאולץ לזה, כי הוא רוצה שיהיה לו ירקות, לא יהיה לו ירקות. וזה ככה מאפשר שיהיה לך ירקות שגדלים משנת שמיטה, והם לא ספיחים. כמו שזרעת אותם ממש ממש סמוך סמוך לשמיטה, ממש כמה ימים לפני שמיטה, זרעת אותם, כל מה שגדל לך באותה חלקה יהיה מותר, לא יהיה בעיה, יש בעיה של ספיחים. זה מאוד חשוב, זאת אומרת, זה כולה שיכול להיות, בפועל אני הבנתי שמשתמשים בזה, אני לא יודע כמה תוצרת יש לה, לה, לעניין הזה, אם זה באמת בצורה מסחרית, כל כך משמעותית, אבל זה אחד מהקולות ש, שמנצלים כדי להפיק כמה שיותר, כי תבינו, הנושא הזה של הירקות, כמו שאמרנו מקודם, הוא נושא מאוד מאוד בעייתי. מה אתה עושה בשמיטה? מאיפה אתה משיג ירקות? אתה לא יכול לזרוע, וגם מה שגדל מעצמו הוא לא, ואפילו אם, כמו שאומרים, נראה, שאומרים עכשיו, אם אני אזרע את זה ממש סמוך, זאת אומרת, אם אני אעשה את כל הזריעה יומיים לפני השמיטה, כל מה שיגדל שם יהיה בעיקרון ספיחים, יהיה אסור באכילה. רק באותה חלקה שלא תוכננה אני יכול לעשות את זה, אבל חלקה שתוכננת היא זרה, אסור לי לעשות את זה.
אין קירור?
ירקות, כמה ירקות, כמה אתה יכול לשמור בקירור? כמה אתה יכול לשמור בקירור? עגבניות מלפפונים, חסה.
מה? מעונות, חצי שנה כן לא צריכים לשמור.
חצי שנה זה, זה לא כל השנה. מה אתה עושה עם גזר?
לא, גזר זה פוחה אדמה וזה כן עושה.
מצליחים לשמור עוד קצת, אבל לא בקיץ. בקיץ כבר אין לך תפוחי אדמה שגדלו משישית. אין לך יבול שישית בקיץ. מנסים כמה שיותר בכל מיני אמצעים, אבל אתה, בסופו של דבר, זה נתקע איפשהו. עכשיו, אם אני יכול לזרוע ממש ממש סמוך לשמיטה, ונגיד אני שם שם דברים שמעכבים גידול, אז עד שהוא קצת, נגיד הוא יגדל רק בתוך חשבן, בתוך כסלו, נגיד הוא יתחיל לצאת הזרע, אז אם זה חלקה כזו שאתה שדה בור, אני אוכל לאכול אותה. אם זה חלקה רגילה, אסור יהיה לאכול את זה. פה אפשר להשתמש. מה?
למה אסור?
ספיחים. זה כל העניין, שזה חכמים גזרו, זה אסור באכילה. אפילו אם זרעתי את זה מלפני כן. תכף אנחנו נראה בדיוק בתגדרים כמה זמן זרעתי מלפני כן. כן, זה כזה מחלוקת גדולה.
אבל אם האיסור הוא שאסור לאכול ירקות סיבה שמישהו שעובר עבירה עם גול ירקות, אז אני חושב איך הפקתי את הירקות האלה?
כי אז ההוא לא ישווה לו לעבור עבירה. זאת אומרת, הוא יכול לעשות, גם הוא יכול לשים בקירור. מה האינטרס של העובר עבירה? הוא רוצה למכור ירקות. עכשיו, אם אפשר להשיג ירקות בדרך אחרי, הוא עושה את זה בעבירה, אבל אם הוא יכול להשיג את זה בדרך של היתר, אז גם הוא יעשה את הפטנטים של היתר. זה לא כמות, לא, הוא לא יכול לבנות על זה. משהו שהוא יכול בידי אדם, שמתוכנן בידי אדם. עכשיו, עוד יותר, זה דברים, אומר הרמב״ם, דברים שלא רגילים לזרוע אותם. זה קשור להבנה בפירוש במשנה. משנה פרק ת', משנה א', הפיגם, ירבוזים, נשותים, חללוגות, כוסבר שבערים, כרפס שבנערות, הגרגר של אפר. אומר הרמב״ם, כל הדוגמאות האלה, זה דברים שלא, אנשים לא רגילים לזרוע אותם, ולכן אין בעיה, אין בזה איסור. אז הוא מעתיק את זה אחר כך להלכה. אומר, כל הדברים האלה, אנשים לא זורים אותם רוב האדם. אבל אומר, הירקות שדרך רוב האדם יזורם בגינות ומיני תבואה וקטניות, כל הצומח מהם אסור מדבריהם, וגם המלקטן מקיא אותם מכה מאוד. זאת אומרת, יש כאלה שוויכוח אם לפי הרמב״ם, אולי אפילו אסור ללקט, לא רק אסור לאכול, פשוט אסור רק לאכול. אז למה זה יוצא? שרק דברים באמת חריגים, זאת אומרת, דברים שמגדלים בר, אתה יכול לאכול אותם. ההבנה הזאת ברמב״ם היא חשובה, כי אחר כך זה יכול לתרץ לנו, תכף אנחנו נראה את הדיון על גבי כל מיני דברים אחרים, אז התירוץ תמיד יהיה לפי הרמב״ם שזה יסבה בר, דברים בר שמגדלים בר, עליהם לא גזרו. זה לא, להלכה למעשה זה לא עוזר לנו, אין לנו כמעט דברים שמגדלים בר, אלא אם כן אתה הולך באיזשהו טיול, אתה מוצא איזה משהו שגדל בר כזה, שאף אחד לא, גם לא, לא, שלא, גם לא רגילים לזרוע אותו, לא שהוא עכשיו גדל בר, הכוונה שגם לא רגילים לזרוע אותו, לא יודע עכשיו מה זה היום הלכה למעשה, אני חושב שכמעט אין איזה דוגמה היום, מעשית. אז...
חובזות.
אולי, כן, חובזות. באמת אין מישהו שזורע חובזות. אז לפי זה, זה לא יהיה ספיחים. טוב, יפה, הבאת לנו דוגמה. עכשיו, בגלל שכל העניין זה חשש לך עוברי העבירה, חשש של הזריעה, אז עכשיו יש דיון מה קורה בדברים שלא זורעים אותם, אלא הם גדלים מעצמם, שככה הסדר הנורמלי שלהם, שהם גדלים מעצמם. ובעצם השאלה תהיה, מה ההבדל בין עץ לבין ירקות וקטניות וכו'. מה נקודת ההבדל? נקודת ההבדל שתבואה, קטניות, ירקות, זה דברים שצריכים לזרוע אותם כל שנה מחדש. ולכן לא יהיה לך את זה מהשנה הקודמת. לעומת אילנות, שזה מותר. זאת אומרת, כמו שאמרנו מקודם, הדגשנו מקודם, שדווקא התבואה, הקטניות, וזה מה שעשו. שזה אדם יכול ללכת לזרוע. אבל מה שצמח מהעץ, זה מותר, אולי נקרא את זה בלשון הרמב״ם, שיהיה יותר ברור. הלמדת שאין אוכלים מפירות שביעית אלא פירות האילנות והעשבים שאין זורעין אותן רוב האדם, כמו שביקרנו מקודם. אז עכשיו, מה הנקודה העיקרית בין אילן לבין תבואה קטניות וירקות? שזה זורעים וזה השייך להשנה, ואילן זה תמיד נמצא שם, הוא לא, אין לו מה לזרוע את זה השנה. זה לא, אין לו תועלת בזה. על פי זה, עכשיו יש לנו דברים גבוליים שהם בין אילן לבין תבואה קטניות, וזה מה שנקרא דברים שיחים רב שנתיים. כלומר, דברים שהם לא ממש עץ שנשאר המון שנים, אלא דברים שמחזיקים כמה שנים. כגון בננות. האם יש בזה ספיחין או אין בזה ספיחין? אז למעשה, כבר הרב צבי פסח פרנק הוא הראשון כנראה שהקל בזה. והוא אמר שבננות אפשר להקל מכיוון שהם, אני אקל לכם את לשונו, שאלו לי זה נמצא בהערה בקרם, יש הלכות פסוקות של קרם ציון, קרם ציון זה כאילו בית מדרש, היה בערש, היה פה ביה בירושלים, אז הם גם, חברי בית המדרש הוציאו בסוף הלכות פסוקות, שנקרא קרם ציון. ושאר הכל על פי, הוא היה נשיא, הוא היה כאילו שאלו אותו, הוא עבר גם הרבה על ההלכות שמה, ויש שם הערה כזאת, שאלו נעים בבנות יש איסור ספיחי, נהיה לכאורה, כיוון שאינו נזרע, אלא ששורשי האילן מוציא ענף חדש בכל שנה, כל שאינו נזרע, דינו כשאר אילן, דלת בהך גזרה דספיחין. זאת אומרת, דבר שלא זורים אותו, אלא שהוא נשאר ממנו שורש באדמה, מזה לא יוצא, מזה לא קשור לאיסור ספיחין.
חציל וגמבה.
מה? לפי זה, כל דבר לכאורה, שהוא כן, שיש לו איזשהו עמידות לכמה שנים. ככה לכאורה צריך לומר. יש בזה קצת קושי, כי לשון הרמב״ם, שהוא אמר בהתחלה את מה מותר מהתורה, אז הוא כתב, בלשון הוא כתב ככה, בין מן העיקרים שנקצרו מקודם וחזרו ועשו. הוא אומר שזה נקרא ספיח, אבל שהוא כתב את זה בהלכה של ההתר, של מה מותר מהתורה. מה שמע, אבל לכאורה שכל מה שהוא כתב לפני כן, שמותר מהתורה, מתכוון לומר, אחר כך שזה יהיה אסור מדרבנה, לכאורה גם עיקרים שנקצרו, נשאר השורש, וחזרו ועשו, גם זה נקרא ספיח. אולי צריך לחלק בין שורש שנשאר מתחת לאדמה לבין שורש שהוא מחוץ לאדמה, זאת אומרת שזה כבר גזע. דברים הם לא חד משמעיים. זה טענה אחת לפתור שיחים רב שנתיים, זאת אומרת שאנשים לא זורעים אותם, אלא יש להם כבר גזע. טענה נוספת יש, שצריך, מה האינטרס של העובר העבירה? שהוא רוצה לזרוע ולהפיק מזה יבול עוד השנה כדי למכור את זה. אבל אם יש דברים שאני זורע אותם השנה, ולא יצא לי מהם יבול השנה. אז לכאורה לא הרווחתי בהם כלום. כי היבול לא יצא לי השנה, אז מה אני מרוויח? חכה לשנה הבאה. אז דבר כזה שהעובר עבירה כאילו לא ירוויח מזה בשנת שמיטה, גם כן לא שייך שכנראה לא גזרו על זה. אמנם הוא קצת מרוויח, כי שנה הבאה, גם שנה הבאה לא יהיה לו את זה. אבל שנה הבאה זה כבר מחוץ לשמיטה, זה כבר כאילו לא, הוא גם לא יחשוב על זה, וגם אולי חכמים לא גזרו עד כדי כך שאדם יעבור עבירה השנה בשביל להרוויח שנה הבאה. אז מראש יש לומר שחכמים לא גזרו על דברים כאלה שהם, היבול שלהם הוא רק בשנה שאחר כך, ולא באותה שנה. זה סברה ממש מחודשת של אחרוני זמננו ממש. מביאים את זה בשם שמשות, ישועת משה, משהו כזה. זה קצת באמת סברה, קודם כל שיש בזה היגיון בסברה הזאת, ויכול להיות שגם זה מקל בבננות, וגם בחצילים וכל, זאת אומרת שזה, תמיד לי, זה בא מכיוון אחר, לא מצד שזה רב שנתי, והמצד שמהזריעה עד התוצרת יש יותר משנה, אז הוא לא שווה לו לחטוא בשמיטה. אז לא שמענו חכמים, שחכמים יגזרו על דברים שיוצאים רק בשמינית. לכאורה, העיקר מה שחכמים גזרו זה מה שיוצא בשביעית, מה שגדל בשביעית, מה שלא גדל בשביעית, אז החכמים לא גזרו.
מה
שווה
לו, לא הבנתי,
זה כאילו חכמים גם כן הגבילו את הגזרה, הגבילו את הגזרה למשהו שהוא קרוב, הנאה קרובה. הוא הולך לזורע, תולש, אומר לך, הנה בוא תקנה ממני. הוא אומר לך, לא כתבתי את זה. לא, כן, כי גם העבירה יש לו את הגבולות שלו, הוא לא יתאמץ עד כדי ככה בשביל שנה הבאה. לפחות לא שמענו שחכמים, תראה, זה חידוש, ולא שמענו שחכמים גזרו על חשש עד כדי כך. יש כאלה עוד שמוסיפים שהגזרה לא כוללת דברים שאין בהם קדושת שביעית, כמו שאין היגיון בזה. מה זה משנה? העובר העבירה, בכל מקרה רוצה להרוויח, לא אכפת להם פשוט יהודי. יש כאלה שרצים, שככה רוצים להסביר היתרים מסוימים, יש בזה סתיר את הצירת החזון איש. הרב אוירבך מקל בזה, שלא גזרו על ספיחים בדבר שאין בורח, דבר שאין קדושת שביעית, ובאז נדבר הוא חולק ואומר שכן יש בזה איסור. הנפקמינה היא פרחי נוי. האם אני יכול לקנות פרחי נוי שאני לא יודע מתי זרעו אותם? זאת אומרת שיכול להיות... תראה, אני כן יודע, נגיד שאני יודע שזרעו אותם לפני שמיטה, ממש רגע לפני שמיטה. אבל אם יש בזה איסור ספיחים, זה לא יעזור לי שזרעו את זה רגע לפני שמיטה, זה יהיה אסור. כמה שמלן? לא, זאת אומרת, זה מחלוקת. פרחי נוי שאני יודע שלא נזרעו שלה. אם אני לא יודע מתי הם נזרעו, זו שאלה טובה, זו שאלה קשה. זה כבר קשור לנושא של חשד לעוברי עבירה. אם מותר לקנות בחנות שמיטה, בחנות שהיא לא שומרת שמיטה, זו שאלה קשה, ופשוט בכלל זה יהיה אסור. זה נושא בפני עצמו. אני כרגע מדבר שיש פרחים, ברור לך שהם נזרעו או נשתלו לפני שמיטה, והם גדלו כולם, הכל צמח וגדל בתוך השמיטה, אז לא יהיה בזה איסור ספיחים לפי השיטה הזאת, כיוון שאין בהם ריח. אם אתם זוכרים, הרב אליעזר יוצא להחמיר, אפילו שאין ריח שיש בהם קדושה שביעית, לכן זה לא יעזור לשיטתו. בפשטות, עכשיו, אם, אבל, זאת אומרת, חוץ מזה, כל דבר אחר שיש בו קדושה שביעית, אפילו שהוא רק ראוי למאכל ומה, אז יש בו איסור של ספיחים.
אבל מה ש... חלה רק
את
דרשי הנטוב
וראש הרב,
נכון.
איפה
יש פה
ביור ענב ביחד? בסדר, אז פלפן אמרנו שהכוונה שהריח בא לפני כן. ואז בזמנו, בשיעור הזמן שתת הרב אליהו, שהכוונה שווה הכוונה ולא אחר כך. זאת אומרת, לא שההנאה באה אחרי הכילוי, אבל כל שההנאה באה לפני הכילוי זה גם טוב, זה גם נחשב. ככה לפי הרב אליהו זה צד.
אבל אולי בגלל זה, אם זה לקחו כמה שנים, זה
לא
זה,
הוא חושב שביעית גם. לא, פרחים זה מיד.
לא, לא פרחים. שאמרנו, אז לא
לקחת
כמה
שנגיד
את
זה
שמינית,
וגם לא יגדו את זה שמינית. למה? מי אמר שלא לקחת שמינית? לא, זה תלוי אם זה דברים שגדלו שליש. זה תלוי אם זה ירקות, זה תלוי לכיתה. ואז תלוי מתי הוא לקט אותם גם. אם הוא לקט אותם לפני חנוכה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. צריכים להגיע לזה. עוד כולה שעשו, זה בדברים שנגיד הציץ שאינו נקוב, שבזה גם דעות. הסוד שאינו נקוב באופן כללי אסור רק מדרבנן, כל התורה. זאת אומרת, שבת, כלאיים, תרומות ומעשרות, וכל הסוד שאינו נקוב אנחנו מחשבים אותו מדרבנן כי הנקוב. האם גם ספיחים? אולי לא. אולי עד כדי כך לא גזרו. שאדם יזרע, כי זה כבר גזרה לגזרה, כי גם אם אותו עבירה יעשה את העבירה, זה רק עבירה מדרבנן. אז אולי עד כדי כך לא גזרו. גם מה קורה אם הציץ נקוב בבית? כשאם אנחנו נלמד, שיש עציץ שאינו נקוב בבית מותר לכתחילה הכל מה שאתה רוצה. אבל עציץ נקוב בבית אסור לך לזרוע. אבל אם כבר גדל לך שם משהו, אין בו בעיה של ספיחים. אם גדל מעצמו. טוב, עכשיו נעבור למשהו שהוא מאוד מאוד מעשי ושאנחנו נפגוש אותו בתחילת השנה הבאה. כל הדברים שגדלו בשישית ונלקטו בשביעית. וזה נושא מאוד מאוד מעשי. הוא מחלוקת ראשונים גדולה. רבנו שמשון. הרי, שנמצא בתוספות בפסחים, רמב"ן ופרשת בהר וראש, הם מחדשים שהספיחים זה רק דבר שגדל בשנת שמיטה. אבל אם הוא גדל בשישית, רק שאתה לקטת אותו בשביעית, אז זה לא שייך עליו דין ספיחים. עכשיו, למה זה חידוש? אנחנו למדנו בשיעור הקודם, שמה הגדר הקובע ההשתייכות של התוצרת לגבי ירקות?
לכיתה.
לכיתה. אז לכאורה עכשיו אני לקטתי את הירק הזה בשנת שמיטה. עכשיו כתבתי את העגבניה בשנת שמיטה. אז האם יש, אלא למה היא שייכת העגבניה? בשנת שמיטה. אז לכאורה האם בשנת שמיטה ספיחים? זה היה לכאורה הבנה. באים הרש, הראש באים הרש, הרמב"ן, הראש והבריא, אומרים לא, לא, רגע, יש פה שני עניינים. יש פה שתי סוגיות. יש סוגיית הקדושת שביעית ויש סוגיית הספיחים. זה לא אותו דבר. כל מה שאמרנו שולחים בתר לכיתה זה לעניין קדושת שביעית. אבל לעניין גזירת ספיחים וזה לא גזרו. יש בזה היגיון. מה ההיגיון? ההיגיון אומר שגם עובר עבירה הוא לא צריך לעבור עבירה. יש לו כבר משנה מה שצמח בשנה שישית. למה שהוא צריך לעבור עבירה? היה זורע את זה בשנה שישית. למה הוא צריך לזרוע בשמיטה? היה לו פתרון. אנחנו מדברים על צמח שהתחיל לזרוע ושהתחיל בשמיטה. אתם מדברים בדיוק על את ההגדרות שהן מדויקות. הוא התחיל בשישי, ואחר כך חטאת אותו, אז העובר העבירה היה יכול לעשות שדות שלמים של זה. למה היה צריך לעשות לזרוע על זה בשמית? אז יש בזה היגיון שלא גזרו על זה. עכשיו, מצד קדושת שביעית זה עניין של דאורייתא, זה עניין של השיוך, אלן אתה שם משך אותו לשנה קודם, לשנה הזאת, זה לא הולכים, בתר לכיתה. אז עכשיו יוצא לפי זה שהעגבניה שכתבתי אותה בתוך שמיטה, והיא התחילה לגדול בשנה שישית, היא קדושה בקדושת שביעית, ורק ואין בה ספיחין, כמה שחמים לא גזרו על מציאות כזאת. על זה הרמב״ם חולק. איך אנחנו יודעים שהרמב״ם חולק? כי הרמב״ם כותב לגבי אורז, שהוא כותב ככה, שאם הוא נגמר בשביעית, אסור משום ספיחין. זאת אומרת, אתה רואה שהוא משתמש באותם גדרים של השיוך, כמו למשל באורז המשורים, בתר גמר פרי, הוא משתמש באותם גדרים לא רק לגבי קדושת שביעית, אלא גם לגבי איסור ספיחין, באמת, גם לגבי ירקות, שזה יהיה אותו דבר, אם אתה אומר בתר לכיתה, אז בתר לכיתה בין לקדושה, ואין הספיחין. ממילא לפי הרמב״ם, אין, לא שייך קדושה, כי אסור לך לאכול את זה, זה מה שייך קדושה בזה. אולי הנפקא מינה של קדושה, אסור לך להשחית את זה בידיים, אבל אסור לך לאכול את זה. עכשיו, הנושא הזה של, 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 של הדין הזה, הוא משליך על, 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 זאת אומרת, למה אנחנו כביכול צריכים, למה אותם ראשונים מקילים? כיוון שיש כמה וכמה משניות, שלוש, לפחות ארבע משניות, שמדברות על ירקות בשנת שמיטה, שמשמע שמותר לאכול אותם. למשל, משנה שמדברת על מי שאמר לפועל ללקוט ירק, האם זה נקרא שהוא פורח חובה במאות שביעית או לא, או האם הכסף לא, או לגבי מכירה, למדנו במשנה שמותר לו ללקוט ירקות ובנו מוכר על ידו, למדנו את זה בהקשר של סחורה, שאם מישהו אחר מוכר לך מותר. אז לכאורה, איך בכלל המשניות האלה, על מה הן מדברות? הרי לכאורה, בכלל אין לך ירקות בשמיטה, איזה ירקות הבן שלו יכול למכור, אסור לך לאכול את זה בכלל. אלא אומרים רוב הראשונים, מדובר על אותם ירקות שצמחו בשישית, וכתבתי אותם בשביעית. הירקות האלה, הם הקדושים קדושים, לכן יש בהם איסור סחורה, רק לכן בנו מוכר אותו ולא הוא בעצמו, והם לא ספיחים. איך הרמב״ם יסביר את המשניות האלה? הרמב״ם פשוט מאוד מסביר את זה בירקות, של ירקות שדה, שנקרא, כל הדברים שלא רגילים לזרוע אותם. ככה הרמב״ם מסביר את זה. והרמב״ם פירוש בפירוש המשנה ככה מסביר את זה. זאת אומרת, ככה גם ממש מביא פירוש המשנה, זאת אומרת, מסביר את זה על ירקות שדה, וככה כל אחד לשיטתו. עכשיו, בתוך השיטה של ה... וזה גם מאוד משמעותי, בתוך השיטה המקילה במה שצמח, במה שגדל בשישית ונלקט בשביעית שמותר, עדיין יש נואנסים של 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 חילוק של חילוקים. בדברי הרמב"ן בפרשת בהר, משמע שהרוב צריך להיות בשנה שישית ורק המיעוט בשביעית. אבל מדברי הרש בראש המשנה וגם בראש כתוב שהם יצאו בשישית, משמע שמספיק שהיה קצת משהו מחוץ לאדמה, זה כבר מספיק, אפילו שהרוב יהיה אחר כך בשנה השביעית. זה מאוד משמעותי היום, שמנצלים את השיטה הזאת של הרש והראש, אני תכף מדבר עם דמיד לפסק ההלכה, בנושא של היצאו, והיום, ממש בימים אלו, עוד כמה וגם בשבועות הקרובים, זורעים עכשיו חלקות ענקיות, ובאופן כזה שיהיה כמה שיותר קרוב לראש השנה, אבל שפחות יספיק לצאת לפני ראש השנה. למה אני רוצה לדחות את הזריעה? כדי אני רוצה שיהיה לי תפוחי אדמה עד אדר, עד שבעת אדר. אם התפוח אדמה יצא עכשיו, ביום הזה, אז יהיה לי פחות זמן. אבל אם התפוח אדמה יצא לפני ראש השנה, ממש יום יום לפני ראש השנה, אז עד שהוא יהיה מוכן, כבר יהיה לי שבעת אדר. ואני גם יכול להשתמש בחומרים שמעכבים גידול. יש כל מיני חומרים מעכבי, זאת אומרת שכאילו הצמח יגדל יותר לאט. ואז יהיה לי בשוק תפוחי אדמה בשבט אדר שהם עדיין נקראים יבולי שישית ולא יבולי שביעית, כי הם צמחו, הם יצאו מהאדמה לפני שישית. עכשיו זה ממש צריך דיוק. הם מראים גם, לפי אתה יכול לראות חלקות שהרוב גדל, אבל יש איזשהו קטע בחלקה שלא לא הספיק לצאת לפני מהאדמה, לא הספיק לנבוט מחוץ לאדמה. אז במשמע שזה המינימום, אתה לא יכול, זה לא מספיק לזרוע את זה בשישית. צריך שלפחות יהיה איזושהי התחלה של גדילה שלכאורה הכוונה יצאו. ברש עצמו, האמת היא, זה לא ממש, ברש עצמו יש דיוקים סותרים כמה צריך להיות בשישית, אבל אפשר, אבל אחד, באחד המקומות וגם בראש, הם משתמשים בפירוש במילה יצאו. משמע שזה הגדר לשיטתם.
אבל במקוד תן לי איסור תוספת שביעית? שאפשר לזרוע אותם לצמוך לראשונה, צריך שלושה.
אז אמרנו שזה לפי תוספות כן, לפי הרמב״ם לא. ואם אתה עושה את זה על ידי גוי, עוד יותר קל, נגיד אתה נותן לגוי לזרוע את זה, אבל בסדר, לא חייבים להחמיר. יש פה גם הפסד גדול, אנשים צריכים את הירקות האלה. זה אחר כך מה שייתן לך בשוק, בשבט אדר, תפוחי אדמה. שנה עוד השנה מעוברת, אנחנו בדיוק נרגיש את השאלה הזאת של הספיחים, של הביאו ירק מחול, לא הביאים. זה די נדיר ששנת שמיטה מעוברת, שיצא לפי הסדר של הלוח שלנו. עכשיו, איך צריך לפסוק, מה?
אם באמת הירק לא יצא מהאדמה,
אז אסור.
רוב השדה, כן?
אסור. אותו ירק שיצא, אסור. לא, הם לא יקטפו אותו. הם יצטרכו לסמן אותו ואולי לעקור אותו, כדי שהם לא יגיעו לידי תקלה. זה אחריות של המגדלים עכשיו. זה עכשיו, עכשיו ממש הם עובדים על זה. זה עבודה רצינית, לעשות עד הקצה, קצה, קצה, שתוכל אחר כך כמה שיותר להוציא תפוח אדמה. ייתן לך עוד שבוע של יבול שישית. עכשיו, לפי מה שהצגנו את זה כמחלוקת ראשונים. איך פוסקים? אז קודם כל, הרש סירליו כותב בפירוש כמו הרמב״ם, אומר בפירוש שככה צריך, ככה צריך, ככה צריך לפסוק.
מי אומר את זה?
הרש סירליו פוסק בפירוש כמו הרמב״ם. עכשיו, בדרך כלל גם אנחנו רגילים לפסוק הרמב״ם. אבל החזון איש פוסק להקל כשיטת הרש. וזה אחד הפסיקות המשמעותיות ביותר. מה הסיבה? שמיטה דרבנן, ספיחים דרבנן, נוכל לפסוק להקל. עכשיו, שימו לב, זה קצת חידוש, בגלל שבאמת הרמב״ם, בדרך כלל אנחנו פוסקים עם הרמב״ם. אבל באמת היא שפה רוב הראשונים מקילים. הפוסקים הספרדים זה יותר מסתבכים עם זה, כי הם יותר רגילים לפסוק כמו הרמב״ם, וגם יש את הרש סירליו, שהוא גם אחד הפוסקים הספרדים, יותר יחסית קדומים, זאת אומרת, זה פחות או יותר לפני תקופת הבית יוסף, ולכן זה מתחלק ככה. האור לציון מחמיר לגמרי, כמו הרמב״ם. למה? כי הוא אומר שאנחנו קיבלנו את קבלת הרמב״ם, אנחנו קיבלנו את הרמב״ם ורבם של ארץ ישראל, והלכו אחרי הוראותיו, וגם במסעות התלויות בארץ, בשם המעריק, תחת כותב הכסף משנה בשם המעריק קורקוס, אפילו נגד פוסקים אחרים, אתה יכול להקל כמו הרמב״ם, ולכן, סליחה, לא, אני טעיתי, מה שמעשה דברים אחרים, לא משנה, סליחה, לא על נקודה הזאת המעריק קורקוס, בכל פנים כתב אור לציון, יש לבני ספרד להחמיר בירק שנלקט אחרי ראש השנה של שביעית, באכילה משום ספרים כדעת הרמב״ם. לפי דעתו, כל מה שעכשיו ימכרו לכם בחנויות, יבול שישית, אסור באכילה. מי שהולך עם אור לציון. הרב בן ציון אבא שאול. אבל הרב אליהו זצ"ל, הוא עושה משהו באמצע. הוא אומר שצריך באמת להחמיר כרמב״ם, אלא אם כן בשעת הדחק, שזה יגרום לך לקנות סחורה מסחורה ערבית. זאת אומרת, אתה פוגע בחקלאים יהודים. אז אם יש לך בחנות, לפי הרב אליהו, נגיד יש לך שתי אפשרויות. או יבול שישית, שהוא ספיחים לפי הרמב״ם, או נגיד מצה מנותק, או, וזו שאלה שאני לא יודע מה הוא יגיד, יבול חול, זה לא ערבים, לא יודע מה הוא יגיד על זה, שאלה טובה. אני לא ברור לי אם החקלאות יהודית שזה יפגע או שבלעד שזה סחורה ערבית, זה לא כל כך חד משמעי שם כל כך. לכאורה יש לך את הרמב״ם, זו שאלה, מה לעשות? בכל פנים, זה לא חלק, זה לא חלק. הוא אומר, בקורא שצריך להחמיר כרמב״ם, ככה כותב הרב אליהו זצ"ל, בספר מאמר מאוד אחד. והלקוט יוסף, עכשיו, הרב עובדיה יוסף, הוא מביא את האור לציון, והוא אומר, לא, אני לא מקבל את זה. למה? היום שביעית דרבנן, יש לפסוק לכולה. יש פה רוב בניין, אמרנו, רוב בניין ורוב בניין. למה? הרמב״ם הוא יחיד פה. חתרש, רמב״ן, ראש, רי, שהם כולם פוסקים, ולכן כיוון שרוב הפוסקים חולקים עליו, ודרבנן הקטינה להקל. לפי הרב עובדיה יוסף אפשר להקל. בהלקוט יוסף, באמת הוא אמר שרק המחמיר תבוא עליו הברכה. ואם הוא בא לחזק חקלאים יהודים, אז בכלל אפילו לא שייך להחמיר, זה חומרה שידעתי לידי כולה, כי עדיף שתעזור לחקלאים יהודים, אשר שתחמיר את החומרות מיוחדות. אז יותר שהייתי אומר, יש פה שלוש מדרגות, לפחות לספרדים. אשכנזים פשוט מקילים, אחרי שהחזוני שקל, זה לא נראה לי שיש אף רב אשכנזי שמחמיר בזה. לגבי הספרדים יש להם יותר יחס לרמב״ם, יש לנו את האור לציון שהוא מחמיר לגמרי, יש לנו את הרב אליהו שזה משהו באמצע, שזה בגלל שזה כזה לא ברור, אני לא יודע באמת, זאת אומרת, מה, איך בדיוק הוא יגיד בכל מיני מצבים, אבל זה לא חלק אצלו לפחות להקל, ויש את הרב עובדיה יוסף שהוא מקיבל של שבידי רבנן, שהוא מקל בזה לגמרי. זאת אומרת, רק אולי המחמיר תעב כשאין בזה שום, אין בשום בעיה אחרת. טוב, אז זה לגבי זה. אבל האמת היא שצריך לשים לב שמה שאנחנו מקילים היום, זה מקילים אפילו יותר כי מקילים לפי הרש. הם לא מקילים, הם מקילים בתוך השיטה המקילה, הם מקילים לפי השיטה הכי מקילה, שמספיק שיצאו. זה גם חידוש קצת. כי גם אם יש אתה, גם אם אתה הולך לפי השיטה המקילה, מי אמר שאתה דווקא הולך לפי הקיצוניות בשיטה הזאת, אולי תלך שהרוב גדל בשישית, אבל לא עושים את זה, כי אחרת לא הולך כמעט כלום, לא הולך כמעט ירקות, ורוצים לסחוב את השוק כמה שיותר, לכן הולכים על השיטה הכי מקילה. בסדר, כל דרבנן, דרבנן, מקילים. עד כאן.